התשיעית באירופה. פודקאסט הכדורסל הישראלי של אתר ספורטס רדי.
Great shot.
עם משה הליקמן.
ברוכים הבאים לפרק החדש של פודקאסט התשיעית באירופה מבית אתר ספורטס רבי. אני כתב האתר משה הליקמן, ולצידי אורח מאוד מיוחד, גאודי רוני נהריה בן אונצ'ה, אחד המצטיינים בניצחון של הקבוצה במשחק הראשון העונה בליגה הלאומית מול מכבי ראשון לציון. מה שלומך בן?
הכל בסדר גמור, תודה רבה. איך אתה?
אני בסדר גמור, ביחס למצב כמובן, וקודם yeah. כל כיף שאתה איתנו וניגע במצב בקרוב, ואז באמת במסלול הקריירה שלך, אבל אשמח קודם שתשתף איך זה לתת הופעת בכורה כזאת בליגה הלאומית. באמת נתת דקות אדירות, בעיקר בתחילת המשחק, זה נתן את הטון, ונהריה הייתה הקבוצה היותר טובה לאורך המשחק, ובסוף גם ניצחתם אחרי שתי הערכות אפילו, אני כבר לא זוכר, אז קודם אשמח שתספר על זה, אחרי הערכה.
זה כיף, זה כיף גדול, זה כיף גדול, חיכיתי למשחק הראשון הזה הרבה, הרבה מאוד זמן, כבר שנה שלמה אם אני לא טועה, ולמזלי זה יצא לי נגד ראשון, ככה שהיה לי עוד יותר דרייב. פשוט, אתה יודע, הגעתי למשחק, באתי לתת הכל, ויצא טוב, יצא ממש טוב.
אז בהחלט יצא ממש טוב, וגם ראיתי שהתראיינת בסיום יחד עם אילי אבייב. כמה זה כיף גם לקבל את הבמה הזאת.
זה גם, זה באמת, זה כיף אדיר, במיוחד עם... חשוב לציין עם אילי ועוד חברים שיש פה בקבוצה, כולם באמת אחד אחד, זה אנשים מדהימים, כיף, פשוט כיף לשחק איתם, כיף להתאמן איתם, זה חוויה, חוויה שלא הייתה לי.
אז המשחק הזה היה שתי ערכות, אז אני קצת מתקן את עצמי, ועכשיו ניכנס למצב, וכמובן נחזור לנהריה בהמשך, וקודם אשמח שתספר איך אתה מתמודד עם המצב, איפה זה פוגש אותך באופן אישי.
המצב לא קל, כולנו יודעים את זה. מהיום הראשון שקרה מה שקרה, פתאום הכל נעצר, מאימונים שוטפים, מרצף מסוים, פתאום קראו לנו, פצנו מהצבא, וזה פשוט עצר הכל, כל מה שהיינו פה בשגרה, ביום יום שלנו פתאום נעצר, שזה די, די, זה די היה קשה, האי ודאות, לא יודעים, פתאום יהיה משחקים, לא יהיה משחקים, אני, זה קרה לי גם עם הקורונה, שהיה קורונה, שפתאום משום מקום הכל נעצר, היה לנו את המשחקי בית ספר עם הגימנסיה, והכל נעצר. ואז פתאום הרגשתי שזה יכול להיות יקרה שוב. אז האי ודאות הזאת זה לא דבר קל, אבל אתה יודע, הם מתמקדים כל יום ביום עצמו, ביום שמגיע, עושים הכי טוב שיש, ומקווים שהמצב יחלוף כמה שיותר מהר.
האם יש לך היכרות אישית עם חטופים או נופלים?
יש לי היכרות עם נופל אחד, היה שחקן במכבי ראשון, דור ירחי. הוא שיחק לא איתי בקבוצה, אבל בקבוצות מקבילות אליי. שיחקתי מולו כמה פעמים, ושראיתי שהוא נפל זה היה מקרה ממש ממש עצוב. כל החברים שלי מכירים אותו, היו איתו בכיתה. פשוט קשה.
לגמרי עצוב מאוד, ועכשיו נעשה את המעבר אחד לכדורסל, אז אשמח שתספר איך התחלת לשחק כדורסל.
אני כשהייתי עוד ביסודי, אני הייתי בארבעה ענפים, הייתי שחקן כדוריד, שחקן כדורגל, ואז כדורסל. בשני ענפים האחרים לא היה לי את הדרייב, לא היה לי את הכיף הזה כמו שהיה לי בכדורסל, בכדורסל הרגיש לי אחרת. ואז אני התחלתי לשחק, נראה לי בכיתה ג' אם אני לא טועה, כבר בכיתה ד' העלו אותי לליגה, ושם הכל התחיל במכבי ראשון.
אז ציינת ששיחקת גם כדוריד, ואביך הוא ג'ון אונצ'ה, כוכב העבר של הפועל ראשון בכדוריד, אז ספר איך זה להיות הבן שלו, מה אתה זוכר בילדות מעצם זה שהוא שיחק כדוריד ושמוכר פה בארץ?
זה כיף, זה ממש כיף, הייתי הולך לפעמים למשחקים שלו שהייתי קטן, הרבה אנשים, אתה יודע, מכירים אותך, קוראים לי ג'ון ג'וניור, ג'ון הקטן. אני לרוב מזלי עדיין לא הספקתי לראות את רוב המשחקים שלו, הם בקלטות, אז לא כל כך הספקתי לראות אותם, אני צריך איכשהו להמיר אותם, אבל זה כיף, אני שומע אנשים כל פעם אומרים לי, אבא שלך היה שחקן מדהים, הוא היה באמת אחד הטובים שהיו פה, אני שומע סיפורים שלו ונדם. זה באמת מיוחד הדבר הזה. מיוחד גם שאני מכיר את הבן אדם, כל יום אני איתו. אז שאנשים אחרים באים ואומרים את זה, זה נותן לי קצת כאילו מעבר. זה כיף גדול. אני ממש כאילו מנסה ללכת אחריו, אתה מבין?
לגמרי.
זהו בעיקרון.
והוא בעיקרון מניגריה?
כן, כן.
אז יצא לך לבקר שם?
הייתי שם פעם אחת שהייתי קטן, אני אמא שלי ואבא שלי, כן, הוא גם שם לקח אותי לכל מיני מקומות, אבל הייתי ממש ממש קטן, אם אני לא טועה, הייתי מתחת לגיל 6, אז אני לא זוכר הרבה דברים, אבל אני זוכר כמה דברים ממש מינימליים.
אז דיברנו על אבא שלך, שאני מניח שהוא סוג של מודל חיקוי בשבילך, כמובן, בין אם בספורט ובין אם מחוצה לו, אבל האם גם היה לך מודל חיקוי בעולם הכדורסל?
כן, יש לי כמה שחקנים שאני מנסה לחכות את המשחק שלי, לקחת, אתה יודע, את התנועות הבסיסיות שלהם או דברים שהם עושים, או אפילו את המנטליות שלהם. אני חושב שמן הסתם קובי זה אחד שרוב הכדורסלנים מנסים להיות כמוהו מבחינת המנטליות, הראש, הרצון לנצח והרצון פשוט להרוג כל מה שמולך. זה מבחינתי אחד הדברים הכי חשובים, כי זה באמת מה שעושה את ההבדל בסופו של דבר ברמות הגבוהות. לכולם יש את הכישרון, לכולם יש את היכולת, אבל הראש, הרצון המעבר, זה מה שגורם לשחקן להיות אחר משחקנים אחרים. ושחקנים כיום שמשחקים זה פול ג'ורג' ודווין בוקר. שני שחקנים שאני מאוד אוהב את המשחק שלהם, את היכולת שלהם ליצור בשביל עצמם, ופשוט להגיע לזריקות שלהם, שהמשחק תלוי בהם, זה לא שתלוי בקבוצה הנגדית, זה תמיד בסופו של יום תלוי באיך שהם מגיעים, ואם הם טובים הם ינצחו. עוד שחקן אחד זה מייק ג'יימס מהיורלי. זה שחקן שבסופו של דבר הוא הגיע לזריקות שלו, והוא סוג של יכריע. אם הוא טוב, אז הקבוצה תראה ממש טוב.
וואו, אז בהחלט בחירות מאוד מעניינות, והזכרנו את מכבי ראשון לציון, וכמובן גדלת במחלקת הנוער של הקבוצה, אז תספר קצת על זה.
כן, קודם כל אני חייב לומר, במכבי ראשון יש שם אנשים מדהימים, יש שם באמת אנשים מדהימים. אנחנו מה שאני זוכר את עצמי שם, מה שהתחלנו, תמיד לימדו אותנו את הבייסיק, את הדברים החשובים, שזה כמו כל מקום אחר אני מניח, אבל אז, אם אני לא טועה, מאז שעברנו, כאילו גדלנו קצת, היה את המנהל המקצועי שרון קרש, שהוא עבד איתנו כל פעם על היסודות, הוא ניסה להטמיע בנו את ההבנה שכליה זה הדבר הכי חשוב במשחק. זה הולך להיות הדבר באמת הכי חשוב במשחק. מי שיהיה לו כליה יהיה מסוגל, מי שיהיה מסוגל להגיע רחוק, מי שלא תהיה לו כליה יהיה לו הרבה יותר קשה. וזה לא דבר קל, במיוחד אני עכשיו יש לי אח קטן ואני רואה עד כמה זה לא קל, כי זה, לפעמים זה משעמם, ללכת, לעבוד, טכניקה, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, דברים שזה מונוטוני, שלא באמת, יש לך את הכיף הזה, פתאום לשחק אחד על אחד זה אחרת, אבל זה שעון קר, מאז שאנחנו איתו, היינו שעות על גבי שעות עובדים, ועד היום, עד היום אני עושה את הדברים שהוא לימד אותי, וזה פשוט דברים שעושים את ההבדל. זה אחרי זה אתה מגיע למשחק, וזה פשוט שם. זהו בעיקרון.
אחרי מכבי ראשון, שיחקת חצי שנה בתיכון בארצות הברית, צפון פלורידה. תספר גם על ההחלטה לעבור לשם, וגם על החוויה עצמה.
אז ככה, כן, הייתי שמונה חודשים בארצות הברית, אם אני לא טועה, 8 חודשים. ההחלטה שלי לעבור לארצות הברית זה כי הייתי בארץ, כבר הייתי כיתה י' א', והרגיש לי שכיתה י' ב', אם אני אשאר בארץ, הרמה תהיה בסדר גמור, אבל בארצות הברית הרמה יותר גבוהה, יהיה לי אופציה להשתפר יותר. וגם רציתי איך ללמוד את המשחק שלהם. ללמוד, כאילו לראות את ההבדל, אני יודע ששמעתי שה-IQ כדורסל בתיכונים הוא קצת אחרת, הוא יותר נמוך, אבל האתלטיות זה רמה אחרת, זה יותר קרוב לבוגרים מאשר כיתה י' ב' בישראל. אז החלטתי לעבור לארצות הברית, הגעתי לשם, זה לא היה קל, לא היה קל, זה ממש, זה מנטליות אחרת, זה הכל שם אחר. גם מההתחלה שהגעתי לשם, בהתחלה יש, כאילו הכי חשוב זה הרושם הראשוני, וכשהגעתי לשם פתאום לא נכנסו לי הזריקות, וזה די השפיע בהתחלה, פתאום המאמן חשב דברים כאלה, זה השפיע על ההתחלה של העונה שלי שם, אבל בסופו של דבר זה מה שבנה אותי, זה באמת, זה או שזה בונה אותך או שזה שובר אותך, ואני מאמין שזה בנה את ה... זה שיפר את המנטליות שלי, את הרצון שלי פשוט אחרי זה לשחק אפילו עוד יותר, כי כשקשה, אני אישית, אני כשיש אתגר זה יותר כיף לי, ובאמת היה שם ממש מאתגר, אתלטיות, הגעתי לשם פתאום, לא הייתי קופץ הכי גבוה, אפילו לא קרוב להכי גבוה, עם שחקנים שהם 2.8, 2.10, דברים שלא היה לי, עד אז הייתי במכבי ראשון, תמיד במכבי ראשון היינו יותר קטנים, השחקן הכי גבוה שלנו היה 2 מטר, פתאום שחקן סנטר אמיתי, 2.8, קופץ לשמיים, זה הדברים שצריך להתרגל להם, אבל אני באמת מאמין שזה מה שעשה את השינוי, כאילו במשחק שלי. אחרי זה חזרתי והכל הרגיש לי אותו דבר, לא ההבדלים, לא בגובה, לא בסייז של שחקנים, לא באתלטיות, פשוט לומדים, ברגע שמצליחים להתרגל, למצוא את הפתרונות, ולא מוותרים, זה אחד הדברים הכי טובים שעשיתי, שהלכתי לשם, לפי דעתי.
וואו, אז זה באמת מעניין מאוד, ואחרי זה חזרת לאליפות אירופה עם נבחרת הנוער, ונתת הקמפיין באמת נהדר, עם יכולת טובה, ובדיוק הדברים שדיברת עליהם מבחינת יכולות, ומעל הכל כליה כמובן. תספר על החוויה הזאת, הגעתם עד רבע הגמר, אם אינני טועה, אז כן. מה אתה יכול להגיד על זה?
קודם כל, זה היה חוויה מדהימה, להיות שם עם השחקנים שלי, שם עם חברים שלי, היה שם הרבה מאוד חבר'ה שמאז גיל 14 משחקים ביחד, כמו נועם יעקב, אני והוא ביחד משחקים מאז גיל 14, ופתאום הגענו לאליפות הראשונה, כי היה לנו את הקורונה לפני, אז לא היה לנו את הקדטים, זו האליפות הראשונה, ואני במיוחד אחרי שנה בארצות הברית שם, אני המטרה המרכזית שלי בארצות הברית הייתה להשתפר, וכל, כמעט כל אימון שם הייתי פשוט חושב על האליפות. וסוף סוף שהגעתי לאליפות ויצאתי, יצאתי בין ה-12 השחקנים שיצאו לאליפות, זה כבר היה סוג של חלום, מטרה כזאת קרובה שהתגשמה. ואז כבר פשוט הרגשתי שאני מוכן. זה משהו שחשבתי עליו, תכננתי אותו במשך 8 חודשים. ואז הסתדר, גם זה הלך לי בסדר גמור. אני חושב שההופעות שלנו בתור, בוא נגיד, מה שחשבו שנשיג, השגנו יותר מזה, והיה ממש כיף. זה גם היה חשוב מבחינתי, גם אישית, וגם אני חושב לשחקנים, לא רק לי, לשחקנים שעוד היו שם, כי אני יכול להגיד שהציפיות מאיתנו היו רק להישאר, לא יותר מזה. ציפו שאו שנראה דרג או שנישאר, והצלחנו. הגענו לרבע גמר, ברבע גמר קצת נפלנו קצר אחרי שהופענו כבר, אם אני לא טועה, 17 במחצית על סרביה, אבל גם זה חוויה, לומדים מזה.
איך זה באמת היה לשחק עם נועם יעקב?
נועם, קודם כל ילד מדהים, באמת, כמו שאמרתי, מגיל 14 אני מכיר אותו, משחקים ביחד, כל שנה ראיתי איך הוא משתפר ומשתפר, אם שיחקתי איתו בנבחרת או נגדו, עם מכבי ראשון נגד עמק חפר, גם איתו זה פשוט מדהים לשחק מנועם, הוא רואה אותך, איכשהו תמיד מוצא אותך שצריך, הכימיה בינינו, אין לי זה עם הרבה שחקנים. והוא לפי דעתי יגיע ממש רחוק. נועם, תמיד ששואלים אותי, אני אומר, נועם, בשבילו אין גבולות, השמיים זה הגבול. גם הוא מבחינת, קודם כל כדורסל, אני אומר, מבחינת סקיל, יש לו את זה, אבל מה שמבדיל אותו בין האחרים, בשחקנים אחרים, זה המנטליות שלו. הוא באמת, הוא רוצח, הוא סוג של רוצח, הוא תמיד רוצה לנצח. וזה השחקנים שהכי כיף לשחק איתם.
אחד הדברים הכי מדהימים שמצאתי בתחקיר לקראת הפודקאסט הזה, זה שבאותה אליפות שיחקתם מול צרפת של בילאל קוליבאלי, שכיום משחק עם דני אבדיה בוושינגטון וויזארדס, ב-NBA, וגם הוא אחד מנקודות האור, אפשר להגיד. מה אתה זוכר מהמשחק מולו?
אני זוכר את, קודם כל, הגודל של צרפת, הסייז שלהם היה אחר, היה פשוט אחר מכל שאר הקבוצות שלו באליפות. אני זוכר שהגענו מולם, אני זוכר שהוא שמר עליי. לפחות חצי משחק הוא שמר עליי. ואני פשוט התעסקתי בלנסות לראות את המגרש. אוף בול, בלי כדור בכלל. הוא היה עומד מולי, הייתי מנסה לראות את המגרש. הוא פשוט שחקן גדול. יש לו מוטת ידיים ממש רחבה. ככה שגם אם אתה מקדרר או מנסה לעבור אותו, הוא יכול פתאום לחטוף, או אם הוא בעזרה, פתאום הוא שולח יד וחוטף. וזה עדי, זה גברה, זה עדי ברור. הוא היה שם עוד כמה שחקנים, זה עדי ברור שהם יגיעו ל-NBA, לפחות לי זה הברור. למרות שעד לפני האליפות, לא כל כך הכרתי אותו. רוב השחקנים אני כן מכיר, אותו לא הכרתי, ופשוט הוא הפתיע שם. הוא הרמה מעל.
כמו שציינת, בעונה שעברה היית בשנת הסגר, היית אמור לשחק במכבי ראשון לציון, אז מה בדיוק היה שם?
היה לנו בעיה עם ההנהלה. קודם כל, באמת, חשוב לי לומר ש היחס שלי למכבי ראשון, או שלהם אליי לפי דעתי, לא השתנה לי, אהבה שלי למועדון תמיד שם, גדלתי שם, יש לי אח שמשחק שם, אני נולדתי בראשון לציון, פשוט באותה תקופה לא הסתדר, בהתחלה שחזרתי מארצות הברית, לא היה לי הרבה אופציות, אז שאלו אותי מה אני אעשה, אם אני יחזור, אם אני רוצה לעבור לקבוצה אחרת, או שאני פשוט נשאר בראשון. באותה תקופה זה היה לפני האליפות, שלא כל כך שמו עליי, אם אפשר לומר. אז אחרי שבוע של חשיבה, אמרנו שכנראה נשאר בראשון. עוד כמה דברים קרו בדרך, עם ההנהלה, אם אפשר, כאילו, פשוט אם אפשר לומר ככה. בסופו של דבר לא הסתדר, הגיעו שחקנים על העמדה שלי, שפשוט לא היה לי מקום בקבוצה. ביקשנו שבשנה הזאת אני אוכל לשחק במקום אחר, ושנה אחרי זה אני אחזור. הם לא כל כך, לא אפשרו, פשוט חד וחלק אמרו לא. אז ככה שלא הייתה לי ברירה, אלא או להישאר בראשון, וכנראה שלא לשחק, או פשוט להיכנס להסגר, שזה גם הייתה החלטה לא הכי פשוטה שיש, אבל אחרי ההסגר הזה אני יודע שאני יכול לשחק בכל מקום שאני בוחר. אז זה ההחלטה שלקחנו, שאני והסוכן שלי לקחנו את ההסגר.
זאת נקודה באמת מעניינת ובעייתית בכדורסל הישראלי, כי אתה לא השחקן הראשון שזה קורה לו, היה גם הקיץ עם איתן בוג, בסוף העניין נפטר, אבל באופן כללי המקרה הכי מפורסם הוא כנראה של יובל זוסמן, שנכנס להסגר לפני שנים, לחצי שנה. מה יש לך להגיד על החוק הזה בעצם, שמקשה על המעבר בין אגודה לאגודה?
לפי דעת, אני באיזשהו מקום אני כן מבין את הרצון של החוק הזה, של הקבוצות, כביכול לחוק הזה, כי הן כן משקיעות בשחקנים, ואחרי זה הן רוצות להרוויח מזה גם, אבל לפי דעתי, החוק הזה בעייתי מאוד. אם אני לא טועה, אחרי גיל מסוים, אם אני לא טועה אחרי גיל 15, כרטיס שחקן שייך לקבוצה, שבה אתה משחק, בה גדלת, אלא אם כן יש הסכם או משהו אחר, ואז עד גיל 26, אם אני לא טועה, יכול להיות שאני טועה, אבל או 26 או 24, ככה ש... אם אתה לא נכנס להסגר ולא מסכמים אחרת עם הקבוצה, או לא מסכימים, אז אתה די שייך לקבוצה עד גיל 24-26, שזה כבר, זה ממש בעייתי. זה שנים ממש חשובות, השנים האלה. לפי דעתי צריך איכשהו לשבת לחשוב, לעשות איזו אופציה למשהו אחר, אולי קצת להוריד את הדווח של הגילאים, אולי עד גיל 22, שלפחות נגיד לחייב שחקן לשחק שנה או שנתיים מקסימום. מעבר לזה, זה כבר ממש סוג של עונש, והכוח רק בידיים של הקבוצות. אנחנו בתחת שחקנים, אני יכול להגיד על עצמי, שלמרות שיש את החוק הזה, אתה גודל בקבוצה מסוימת, אתה משלם כסף בשביל להיות בקבוצה, בשביל לשחק כאילו בליגה ודברים כאלה, בסופו של דבר גם אחרי זה אתה מגיע לגיל 18 ואתה עדיין חייב להיות בקבוצה. אז זה די אבסורד, זה די לא נשמע הגיוני מבחינתי. לפי דעתי צריך למצוא איזה פתרון אחר.
צד משמעית, אני לגמרי מסכים עם הצד של השחקנים. ואיך שמרת על כושר בתקופה הזאת, בשנה האחרונה?
אז ככה, אני בהתחלה, ישר אחרי שנכנסתי להסגר, נסעתי להתאמן בדנמרק, באקדמיה של ארז ביטמן. התאמנתי שם באקדמיה, התאמנתי קצת עם הבוגרים, רק התאמנתי, לא יכולתי לשחק, רק כדי לשמור על כושר, לשחק קצת 5-5 כל עוד אני יכול, כי בארץ לא הייתי יכול, לפי חוק לא הייתי יכול להתאמן עם אף קבוצה, שהיא תחת האיגוד, רק בחול, ותוך כדי הייתי גם בצבא. אז זה מה שעשיתי בהתחלה, אחרי זה חזרתי, והתאמנתי בטארגט, באקדמיה של אסף יגל,
כן, אז אסף יגל גם התארח פה בפרק האחרון ודיבר גם על נועם יעקב וטארגט כמובן, אז זה בהחלט נושא מעניין. האם היה לך מאוד קשה במהלך השנה הזאת מבחינה מנטלית, ממש להיות בלי בעצם אפשרות לשחק כדורסל מקצועני?
אז כן, היה קשה, חד משמעית היה קשה, לא היה מאוד 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 קשה, כי די הכנתי את עצמי לזה לפני, אבל היה קשה. החלק הכי קשה לפי דעתי זה לראות פתאום את כל החברים שלך משחקים בטלוויזיה, ושאתה יושב בבית או מתאמן לבד ואתה לא יכול לשחק. אז אני לקחתי את זה למקום של, אוקיי, אני עכשיו אעשה כל מה שאני יכול במצב הנתון, יתאמן הכי חזק, וחכה לרגע, פשוט לרגע, כי הרי הרגע שלי ההזדמנות לחזור לשחק טובו, ואני חושב שזה הדבר הכי טוב שהייתי יכול לעשות, אבל כן, כמו ששאלת, היה קשה, אבל לפי דעתי, זה היה ההחלטה הכי טובה שהייתי יכול לקחת. זה גם עזר, זה גם עזר, כמו בפן המנטלי, זה עוד יותר מחזק. חוץ מזה, שנה שלמה עבדתי על היכולות האישיות שלי.
והתאכזבת שלא היית בנבחרת העתודה בקיץ האחרון?
אני לא אשקר ואגיד שלא, אבל אני די ציפיתי, די חשבתי שזה מה שהולך להיות, בגלל שלא שיחקתי שנה. אבל למרות שאני באמת חושב שהיה לי, שהתאמנתי שם עם העתודה, האימונים, היה לי אימונים ממש טובים, כן הראיתי שאני חלק, שאני שייך כאילו למקום הזה, אבל בסופו של דבר החלטה מקצועית שאני גם, אני יכול להבין אותה, אני ממש יכול להבין אותה, לכן אני לא שיחק שנה, זה די מסוכן לקחת את הסיכון הזה. אז אני מבין את ההחלטה שבסוף לא יצאתי, אבל כן, קצת התאכזבתי, ממש, ממש רציתי להיות שם, אני גם לזה חיכיתי מלא, מלא זמן, אני, כל התקופה שלי בהסגר, אני תמנתי רק בשביל זה. אז כן, זה יחזב במקום מסוים, אבל זה גם בונה אותך.
אז ההזדמנות שלך הגיעה עכשיו עם נעריה, ספר על ההחלטה לחתום שם.
לפני שחתמתי בנעריה, דיברתי עם המאמן, עשה לי רושם ממש טוב, הסגנון משחק שהוא מצפה לו, זה הסגנון משחק שאני ממש אוהב. דוד הוא בן אדם שאוהב את האנדרדוגים, את האנשים שמוכנים לתת את הכל למגרש, את הלב, את ההגנה, וזה באמת הסוג משחק שאני יכול להביא כמעט, לא כמעט, כל ערב, להביא את ההגנה ולתת הכל, זה אני יכול להביא כל פעם, אז זה החלטה שבסוף לקחתי, פשוט להגיע לנהריה.
איך נראה היום בחייך?
זה ממש משתנה, זה תלוי, אבל אני יכול, אני אתן לך היום שגרת יום משחק, אני קם בבוקר, עושה את הדברים הרגילים, מכין אוכל, צריך שיניים, דברים רגילים, ואז יוצאים לאימון. יש לנו כל יום משחק, יש לנו אימון בוקר, שאנחנו עושים בו 5-0, את התרגילים שלנו, קצת קליעה, ואז עושים קצת משחקים, תחרות קליעה, דברים כאלה, ואז אחרי זה חוזרים הביתה, אני נח קצת, מתחיל להתכונן מנטלית למשחק ויוצאים למשחק.
מהם היתרונות שלך ומהם הדברים שאתה עדיין צריך לשפר, וגם מהי העמדה המועדפת עליך?
אז קודם כל אני אתחיל בעמדה המועדפת עליי. אני אישית זה תלוי פר סיטואציה, אבל לפי דעתי העמדה המועדפת עליי זה השוטינג השתיים. אני ברגע שיש לי רכז שאיתי, שאני יודע ש רואה את המגרש ורואה אותי שאני לבד, אני אוהב יותר לשחק בשתיים, כי אני אוהב לעשות את הרידים, את האוף בול, אני אוהב פתאום, אני אוהב ללכת לחסום בשביל חברים לקבוצה, ואז אני חוסם בשבילהם, הוא יוצא לבד, ואז אני יוצא לבד כתוצאה מכך, ואז תמיד אחד מאיתנו יהיה לבד ונגיע לזריקה טובה. אז אני יותר אוהב לשחק בשתיים, אבל גם זה תלוי, זה תלוי מתי, תלוי באיזה מקום, אבל כן, אני אלך על השתיים. ודברים שהיתרונות שלי לפי דעתי, זה היכולת שלי להגיע למצב זריקה. אני יכול להגיע למצב זריקה שאני מסוגל לקלוע, באחוזים גבוהים, בוא נגיד ככה, באחוזים גבוהים, רוב הזמן, לפי דעתי, רוב הזמן יכול להגיע לזריקה שלי, או ליצור לעצמי, או ליצור לחברים, או ליצור לשחקנים שאיתי, הדבר שאני הכי צריך לשפר זה העקביות. בדרך כלל יש לי רצפים, אני יכול לקלוע, יכול להיות במשחק, פתאום להתחמם, נגיד כמו שהיה במשחק האחרון, להתחמם לאיזשהו שלב, לאיזשהו מספר דקות, ממש כמה דקות, לתת תפוקה טובה, ואז פתאום קצת להתקרר, לא להיות במשחק, כמו המחצית השנייה שהייתה לי. זה הדבר שהכי חשוב, העקביות. זה מה שיקבע, לפי דעתי, זה מה שיקבע עד כמה רחוק אני אגיע.
אני בטוח שהתשובה היא כן, אבל האם אתה צופה בכדורסל בזמן הפנוי?
כן, כן, אני צופה, נראה לי לפחות 3 פעמים בשבוע, צופה גם במשחקי יורולי וגם במשחקי NBA, אני אוהב לראות את המשחקים של מקאבי, שני מקאבי שחקים ביורוליג, וגם של מונקו, אני אוהב לראות את המשחקים של מונקו.
אתה מעדיף לצפות ב-NBA או ביורוליג?
אני מעדיף לצפות ביורוליג, המשחקים שם יותר מעניינים לפי דעתי, הכל, השטף, הרמה, הפיזיות, זה גם הרבה יותר קרוב כרגע לרמה שאני משחק בה מבחינת גם החוקים אחרים, ופשוט הפיזיות. זה משהו אחר מה-NBA לפי דעתי, ה-NBA הרבה יותר ספייסים, אחד על אחד, הרמה האתלטית והיכולת שלהם לקלוע, כאילו, מבחינת יכולות, זה מדהים, אבל היורוליג זה יותר משחק קבוצתי, זה יותר מעניין לפי דעתי.
עכשיו יש לנו שאלה של אחד מחבר קהילת ספורט סבי, מה היית מעדיף, לשחק באופן קבוע ביורוליג או שחקן סבי הוא ב-NBA?
וואה, שאלה טובה. אני אגיד לך, החלום שלי הוא לשחק ב-NBA, אבל לשחק באופן קבוע ביורוליג זה לא נופל מזה. אז אני חושב שאני אלך לשחק באופן קבוע ביורוליג, ולא רק להיות שחקן סביר ב-NBA.
מי המאמן שהכי השפיע עליך עד עכשיו בקריירה?
שהייתי בארצות הברית, היה לי שם מאמן, והיה את אבא שלו של המאמן, שגם הוא היה שחקן בעצמו, קוראים לו סטייסי פול. לפי מה ששמעתי מהסיפורים, הוא שיחק ב-NBA, שיחק ב-Overseas, והוא פשוט היה בן אדם שלמדתי ממנו מלא. הייתי עושה איתו אימונים אישיים, ושהתאמנו, הוא היה כל פעם דוחף אותך יותר ויותר. נגיד, אתה מחטיא זריקה, אז הוא צועק עליך, לא בקטע רע, פשוט הכי אמיתי שיש, הוא אומר איך אסור, כי אתה לא יכול להחטיא. פשוט תמשיך לעשות דברים בקצב הכי גבוה, הכי חזק שאתה יכול, ובסוף שאתה עולה לזריקה, פשוט תהיה מרוכז. הוא דיבר על עקביות, שזה הדבר, זה ממש חשוב להיות עקבי, אבל הדבר שהכי עזר לי, יותר נכון מבחינת מיינדסט, מה ששינה לי משהו במיינדסט, היה משפט אחד שהוא אמר, באיזה אימון, אני כאילו זרקתי ולא היה לי אימון טוב, ואז הוא הגיע ואמר לי, פשוט תגיד לעצמך, למה קיידי יכול ואתה לא? עכשיו, זו שאלה ש, שכאילו, אם אתה אומר, אתה יכול לחשוב עליה, ואתה אומר, אז זה ברור למה קיידי יכול. קיידי הוא ככה וככה וככה, אבל כשבן אדם כזה אומר לך, זה בן אדם שכבר היה שם, וראה הכל, אומר לך, למה הוא יכול ואתה לא, זה פתאום גרם לי לחשוב, רגע, כאילו, אולי, אני יודע שאני אומר את זה לעצמי, אבל אם הוא אומר את זה, כנראה שצדקתי. יש מצב שאני באמת גם יכול להגיע לשם. אז זה משהו ששינה לי משהו במחשבה ובמיינדסט, ולקח לי, לפי דעתי זה מה שלקח לי את המשחק קצת קדימה.
וואו, בהחלט מדהים. ומי השחקן הכי טוב שיצא לך לשחק איתו?
זה גם, שחקן אחד לא כל כך מוכר, אבל שחקן שהייתי בקבוצה בארצות הברית, קוראים לו אייזיק טאפיה, שחקן בגובה 1.98 מטר, בן אדם זז כמו גארד נמוך, באמת כמו גארד נמוך, הוא זז, יש לו הטיות של גארד 1.80 מטר, הוא פשוט סילון, ומטביע על אנשים הכל, זה דברים שלא ראיתי, היכולת שלו, שחקן שמסוגל להגיע לסל בכל זמן נתון, כל פעם שהוא רצה הוא רק הגיע לסל, עם עזרה, בלי עזרה, הכל, הוא פשוט הגיע למצב זריקה שלו, זה השחקן הכי כישרוני ששיחקתי איתו בוודאות, אני מאמין שעוד נשמע עליו בעתיד.
מי השחקן הכי טוב ששיחקת מולו?
השחקן הכי טוב ששיחקתי מולו, אני חושב, יש שני שחקנים ששיחקתי מולם, עכשיו הם, אחד מהם ב-NBA, השני לא בטוח, ג'יילן הוד, שזה הרוקי של לייקרס, אם אני לא טועה, ודריק ווייטד, שהוא היה בדיוק שנה שעברה, עכשיו אני לא בטוח איפה הוא משחק, אבל בו זמנית, הם היו שני שחקנים הכי טובים ששיחקתי מולם, ברמה אחרת, אתה משחק מולם ואתה פתאום חושב, זה גורם לך לחשוב אם אתה באמת ברמה או עוד לא שם. הם היו ממש ממש טובים.
ספר משהו מעניין שלא יודעים עליך.
משהו מעניין שלא יודעים עליך. אני אוהב משחקי מחשב, אני אוהב לשחק פיפה, 2K, דברים כאלה. בזמן החופשי שיש לי, אני משחק עם חברים פיפה.
אוקיי, יפה מאוד. ומהי הסיבה שאתה משחק עם המספר 18?
אני משחק עם מספר 18 בגלל אבא שלי. אבא שלי, זה המספר, אני חושב שזה המספר מזל שלו. הוא היה 18, ובהתחלה היה לו חשוב שאני גם אקח את המספר הזה, וזה כבר הפך להיות מספר של שנינו.
ועכשיו אני אשאל איזושהי שאלה שלא יצא לי לשאול האמת בפודקאסט, מי האדם הכי מפורסם שפגשת?
האדם הכי מפורסם שפגשתי, שאלה טובה, האדם הכי מפורסם, אני מאמין שזה, אני לא יודע אם אתה מכיר, השחקן עם היד אחת, אימנואל הנזל, אם אני לא טועה, שהוא אחד, הוא ממש מפורסם בארצות הברית ודברים כאלה, אז יצא לי לפגוש אותו באחד מהטורנירים שהיינו.
וואו, אז אני אישית לא מכיר אותו, אבל עכשיו חיפשתי, וכמובן שהוא מאוד מפורסם, אז זה בהחלט מעניין, ושאלה שאני אשמר לפעמים הבאות, עכשיו, מה דעתך על הכדורסל הישראלי כיום? זה נושא שכן נגענו בו מוקדם יותר, לפחות באחד החלקים שלו, אבל באופן כללי, מה יש לך להגיד על המצב של הכדורסל הישראלי?
אני חושב שהרמה הייתה יותר גבוהה בעבר, אבל הרמה עדיין טובה. הרמה עדיין טובה, מן הסתם ליגת העל זו ליגה חזקה לפי דעתי. זה מקום שאפשר להתפתח בו. במיוחד לשחקנים כמוני, שצריכים לכוון לשם לשנים הקרובות, להגיע לשם ומשם הלאה. אני חושב שהמצב, הרמה בסדר גמור, ממש כאילו בסדר, בהשוואה למדינות אחרות, נגיד לדנמרק שהייתי שם, הרמה בפער יותר גבוהה, פה, בארץ. אז אני חושב שאנחנו במקום טוב.
איך אתה מרגיש עם זה שהליגה הלאומית מורכבת רק מישראלים? אתה אוהב את זה, פחות אוהב את זה, מבחינה אישית כמובן?
אז אני אישית, קודם כל אני אגיד שזה הזדמנות ממש טובה לכל מי שמשחק עכשיו, לכל הישראלים ששחקים בליגה, יש יותר הזדמנויות, יותר הכל, יותר חשיפה שאפשר להשיג מהדברים האלה, מהמשחקים לשחק בליגה הזאת, אבל אני אישית, אני לא הכי אוהב את זה, כי בגלל שאני מכוון לרמה מעל בעתיד, ברגע שאין זרים, זה כאילו לא הכי משקף מבחינתי, כי בכל מקום אחר יש זרים ופה אין. אבל זה חד משמעית, זה הזדמנות, זה במיוחד בשבילי, שאני לא שיחקתי מעל לשנה כבר, אז עכשיו להרוויח, להשיג דקות משחק, ולנצל אותם הכי טוב שאני יכול, זה הזדמנות ממש טובה בשבילי.
אני חייב לחזור לנושא של אמנואל הנסל, כי זה באמת מרתק. אתה בעצם שיחקת מולו?
אני לא שיחקתי מולו, יצא לי לשחק משחק אחריו, אבל ראיתי את כל המשחק שהוא שיחק. זה היה מדהים. זה בן אדם פשוט עם יד, רק עם יד, עם יד אחת, רק עם יד אחת משחק, עובר שחקנים, מטביע אנשים, רק עם יד אחת, זה היה בלתי, זה היה קשה להבין את זה. דברים ששחקנים עם שני ידיים לא יכולים לעשות, הוא עושה את זה ברמה יותר גבוהה מהם.
וואו, אז זה באמת משהו מדהים. ועכשיו אשמח שתספר מהן המטרות שלך העונה מבחינה אישית וגם מבחינה קבוצתית. אציין גם שכמובן שיש לך סיכוי להתחרות על תואר תגלית העונה למשל, אז האם אלה מטרות שאתה מציב לעצמך?
קודם כל, אני אגיד את האמת, מבחינת תגלית העונה, אני לא חשבתי על זה אפילו לרגע. יש לי מטרות בראש שממש ברורות, זה לעזור הכי הרבה, להשפיע הכי הרבה שאני יכול, על לעלות ליגה עם הקבוצה. שזה גם אישי וגם קבוצתי. קודם כל קבוצתי זה לעלות ליגה, זה מן הסתם כולנו פה מחייבים לעלות ליגה. ואישי, אני פשוט מכוון על להרוויח כמה שיותר דקות משחק, להשיג כמה שיותר דקות משחק, לשחק, זה מה שלא היה לי בשנים האחרונות, פשוט לשחק ולעזור לקבוצה לעלות ליגה, לעשות כל מה שאני יכול כדי לעזור לקבוצה לעלות ליגה.
עכשיו, מה החלום הכי גדול שלך בקריירה?
אצלי, החלום שלי זה להגיע ל-NBA, חלום שמעית, להגיע הכי רחוק שאני יכול, ולדעת שאני מסוגל לשחק גם ברמה שם.
ועכשיו הגענו לפינת סיפור, ואשמח שתשתף סיפור מיוחד מהשנים שלך בכדורסל.
אז יש לי סיפור על המשחק שלנו נגד מונטוורדה. מונטוורדה זה אולי הקבוצה הכי טובה, אולי הקבוצה תיכון הכי טובה בארצות הברית. אז כשאני הגעתי לארצות הברית, בהתחלה לנו מן הסתם את הפריסיזן, את ההכנה והכל, כבר אז היה לי קצת, כאילו, הכנתי את עצמי בראש לזה שזה הולך להיות אחרת, האתלטיות והכל, אבל לא באמת הבנתי את זה, עד למשחק, זה היה משחק אימון, אבל זה היה המשחק הראשון שהיה לנו ביחד. קודם כל, זה היום רגיל, אתה הולך לבית ספר, מהבית ספר אתה אחרי זה מסיים, הולך, עושה קצת 5-0 עם הקבוצה, ואז משם יצאנו למשחק. עכשיו, היה לנו נסיעה של 3 שעות באוטובוס, הראו כמה דברים בדרך, יצא שאיחרנו בשעה שלמה למשחק נגד מונטוורדה אצלם, זה היה באורלנדו, הם כבר חשבו שלא נגיע. אנחנו מגיעים באוטובוס, כבר מתלבשים בדרך באוטובוס, נכנסים לאולם, פתאום אתה שומע צעקות, שומע צעקות, כולם כאילו, זהו, פתאום הבינו שאתה מגיע, אז יש משחק, וכולך קר והכל, אתה ממש מנסה להיכנס עכשיו למעשה של משחק. אנחנו באים עולים, כבר לא היה זמן, עשה לנו חימום של רק 5 דקות, אבל בחמש דקות האלה, אתה עושה לאפים, פתאום אתה שומע צעקות של הקהל מאחוריך. אני מסתובב ואני רואה את השחקנים של מונטוורדה ממש מריצים שם תחרות הדבעות מאחורינו. כל אחד עם דנק יותר יפה מהשני, בין הרגליים, 360, ראיתי את זה והייתי באלם. אמרתי, לא ידעתי לאן הגעתי. באמת, זה היה מדהים. אנחנו מתחילים את המשחק. המהלך הראשון של המשחק, מהטיפ אוף, הם פשוט העיפו את הכדור, לקחו את הכדור בטיפ אוף, היה שתי מסירות והיה לופ. זה היה המהלך שנראה לי היה בשלוש שניות הראשונות של המשחק. כבר אז אני הייתי בשוק, הייתי בשוק טוטלי. זה דברים שלא ראיתי עד אז. זה פשוט כמה רמות מעלינו. בסופו של דבר, מן הסתם, הובסנו בגדול. נראה לי חטפנו 40 מהם, אבל זו הייתה חוויה מדהימה לשחק נגד קבוצה כזאת, עם שחקנים כאלו. פשוט זה היה להם רוסטר שלם של שחקני דיוויז'ן 1 וכמה שחקנים שהם כבר כיום ב-NBA, שאחד מהם שכמו שציינתי זה הג'יילן הוד הזה, שהוא היה שחקן המוביל שם, הוא ודריק ווייטן.
וואו, זה באמת סיפור יוצא דופן, וקודם כל אני רוצה להודות לך שהתארחת בפודקאסט, באמת היה פרק מרתק, ובהזדמנות זאת אני גם רוצה להודות לכל המאזינים שהגיעו עד לכאן, מוזמנים לדרג את פודקאסט הצ'יט באירופה 5 כוכבים באפליקציות הפודקאסטים השונות, ולהירשם לפודקאסט באפליקציות הפודקאסטים אם עדיין לא עשיתם זאת, להצטרף לקהילת ספורצה בקבוצת הוואטסאפ הקהילתית של האתר, כדי בין השאר לשאול שאלות את האורחים שמגיעים, כמו שהיה עכשיו עם בן, ובנוסף גם להמשיך להתעדכן באתר ולהוריד את אפליקציית ספורטס רבי כדי לראות את כל החדשות. אז פעם נוספת, בן אונצ'ה, תודה רבה על פרק מרתק, ונאחל לך המון בהצלחה בעונה הקרובה שכבר התחילה.
ממש תודה רבה, תודה רבה.
אז תודה רבה לכולם, ונתראה בפעמים הבאות.